מסביב לט"ו בשבט היו רגילים ללמוד בזמננו במרכז הרב את המאמר הזה. עוד לא היה הספר הזה מודפס כמו שהוא היום, היו מצלמים אותו מאיזה משהו, וזה היה כאילו דברי הרב ציוד הזה צהל ט"ו בשבט. למעשה ט"ו בשבט מצד המקור שלו בהלכה, כמו שכולם מכירים, הוא בעצם איזשהו תאריך, אפשר היה לקרוא לו טכני, שחזל עמדו ושיערו שכבר יצאו רוב גשמי שנה, ואם כן הפירות שיחנתו מאחרי ט"ו בשבט הם כבר אפשר לחשיב אותם שייכים לשנה הנוכחית, שנת הגשמים הזאת, כי הם כבר צמיחתם נובעת מהקליטה של גשמי השנה ומה שמתפתח כתוצאה מזה בעץ, ואילו הפירות שלפני כן הם ניזונים ממה, מכוח הצמיחה שהיה בעץ בשנה שעברה. וזה נפקא מינה להבחנה בין מעשר שני למעשר עני, זאת נפקא מינה להבחנה אם הפירות הללו הם כבר יצאו מגדר של אורלה והגיעו לנטע רווי, או הלאה להיות פירות מותרים לגמרי. למעשה אנחנו רואים שבעם ישראל נתקבל היום הזה הרבה מעבר לזמן ציון דרך הלכתי באלמה, היות שלא אומרים פה תחנון, מספידים בו ונהגו כבר מקדמת דנה לאכול בו פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. אבל מעניין שאולי למרות שהציון של כל משמעות היום הזה לכאורה ביחס לפירות, ואנחנו יודעים מה זה פירות ארץ ישראל, כל השבח שיש בהם, שכל ארץ ישראל נקראה על שמם, זאת אומרת כל הסגולות העיקרות הרוחניות שאנחנו מוצאים בארץ ישראל באים לידי ביטוי, נפגשים איתנו יותר דרך מה שאנחנו אוכלים בפירותיה של ארץ ישראל, שאנחנו אומרים ונאכל מפריה, מסבא מטובה, נברך עליה בקדושה וטהרה. ואכילת הפירות היא חלק מספיגת העוצמה הרוחנית המיוחדת של ארץ ישראל, עד כדי שבא בן נזר לומר, ללמד זכות על כל הגדולים שלא עולים בזמנו לארץ ישראל, אז הוא בא ואמר, יות שבארץ ישראל אי אפשר, ארץ ישראל חרבה, אי אפשר להתפרנס ולחיות מגידוליה של ארץ ישראל, אלא להיות ניזונים מכספי חוץ לארץ, הרי שאנחנו לא, זה לא נקרא ממש יישוב ארץ ישראל בין כה וכה, ככה הוא רצה לומר. זאת אומרת, שלמות יישוב ארץ ישראל זה לא רק להיות גיאוגרפית על אדמתה של ארץ ישראל, אלא לספוג את כל חיותה חיוניותה. אבל אני רוצה, ובזה הכיוון של המאמר הזה, להתמקד דווקא בדבר שהוא היה צריך להיראות כמשני, אבל פה הוא תופס דווקא מקום יותר מרכזי. לא פירות ארץ ישראל, אלא עצי ארץ ישראל, הנטיעה דווקא. שהרי אנחנו יודעים לגבי הפירות, אנחנו יודעים שבעצרת נידונים על פירות האילן, בחג האסיף לכאורה הוא הזמן שבו ראוי לשבח, בו אנחנו פוגשים ממש את פירות ארץ ישראל לאחר שכבר נאספו, ואנחנו יכולים להביא אותן ליהנות מהם. ט"ו בשבט עוד אין לנו פירות באמת, יש רק גמר קליטה שמתחולל בעץ, הבכוח נגמר, ההתחדשות הכוח של העץ נסתיימה, ומכאן ואילך מה שיצמח מן העץ הוא כבר שייך לשנה הזאת. העץ בעצמו, כל העץ בעצמו אין לו ערך אחרי שהתקללה האדמה, אין טעם העץ כטעם הפרי, אז העץ הוא רק איזשהו צורה מסוימת שבא מגדל את האדמה את גידוליה דרך עץ כזה שהוא נשתייר ועובד בשנה לשנה. ואנחנו רואים מהרבה מקורות שלעץ יש דווקא כן חשיבות, משמע לכאורה אפילו בעץ גופו יש הרבה הרבה דימויים, נוכל שעות רבות רק למנות כבר בפסוקי התנ"ך לכך שכל המשמעויות הרוחניות נמשלו בעץ. בראש ובראשונה המדרש הפשוט, מדרש רבה בקדושים, כי תבואו אל הארץ, וכי תבואו אל הארץ ונתעתם כל עץ מאכל, עדה הוא דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה נקראת עץ חיים. יש בניסטר עוד הרבה יותר מזה, זאת אומרת, במקביל לנטיעה הגשמית יש פה עץ, עץ חיים היא למחזיקים בה. כל העולם הרוחני נקרא עץ. ואנחנו מכירים הלאה, גם מדרש בהמשך, ממשיך ואומר, רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקכם תלכו, כי אפשר לבשר אדם להלוך אחר הקדוש ברוך אותו שכתוב בו בים דרכך ושבילך מים רבים, וגומר אתה אומר אחרי השם תלכו, בוא תדבקון. כי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולדבק בשכינה אותו שכתוב כי השם אלוקיך יש אוכלה וכתיב קורסי שביבים דינור וכתיב נער דינור נגיד ונפק מן קדמוי אתה אומר ובוא תדבקון אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה הדאו דכתיב הייתה השם אלוקים גם בעדן אף אתם כשתיכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה הדאו דכתיב כי תבואו אל הארץ ומתעתם מאוד מאוד מפליא לומר שמכל הדרכים השונות שלכאורה קיימות לאדם נדבק בקדוש ברוך הוא בחר המדרש לציין אחרי כל מה שהוא אומר שלא ניתן לא שייר לדבק בקדוש ברוך הוא פה כן ניתן איך תבואו אל הארץ ומתעתם מה תמון באמת במדרש הזה מה כל כך מרכזי בנטיעה ממש יש פה משהו יותר עמוק עוד יותר מעבר לכל כלל היישוב בארץ וכל ההתעסקות במתעתם יש פה משהו עמוק, עצמותי, מאוד מאוד. אנחנו יכולים לומר שבאופן כללי אנחנו ממשיכים, משלימים לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא עולם וכל טוב אשר בו, אנחנו באים לארץ ישראל ממשיכים, משכללים את הבריאה וכל אשר בה. אבל משמע שהעץ באמת באופן מיוחד מודגש פה, והנטיעה של העץ ועד המדרש המפורסם עבוד רבי נתן שאומר גם לעתיד לבוא רבן יוחנן בן זכאי היה אומר אם הייתה לך נטיעה בתוך ידך ואומרו לך הרי לך משיח בוא נטע את הנטיעה ואחר כך צבע הקבילו כאילו הנטיעה יותר חשובה פה אמרנו כאילו שזה נקרא לדבק בקדוש פה זה אולי כאילו מעבר הרי לך משיח אתם יודעים, כל הצדיקים היו מכינים להם במלבושים מיוחדים, אם יבוא משיח מיד. לא, אנחנו, אם יש לך נטייה, תגמור את זה, אחר כך צבע הקבילו. וזה משמע שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק. אולי ניתן קצת לומר, אחר כך נראה קצת כפתיחה לדברים של הרב ציודה כאן, שבאמת יש בעץ משהו מיוחד. מצד אחד הוא מאוד מאוד קשור לקרקע כמו כל הצומח. הוא אפילו יותר משאר הצמחים. הוא מעמיק שורשים. כמו שיש התפתחות והסתעפות של העץ למעלה, ככה גם מעמיקים השורשים חדור, עמוק מאוד באדמה, הרבה מאוד משלים, מבוטעים, בנטיעה העצומה שאי אפשר לעקור אותה כעץ, עץ שתול על פלגי מים מוצקות כזאת יש בו בעץ הוא מאוד מאוד מחובר מאוד מושרש מאוד יונק מאוד נטוע מצד שני הוא מתאמר ועולה צדיק כתמר יפרח צומח ועולה מעלה מעלה יש בעץ בעצם ביטוי מאחד אולי לכלל תפקידו של האדם בעולם שאדם מצד אחד צריך להיות כן הולך ועולה תפקידו של האדם בעולם לעלות מעלה מעלה בלא הפסק והעץ ממשיך לגדול ממשיך לגדול ממשיך לגדול אין הפסקה כל העולם אדם לעמל יולד כל העולם בנוי על התפתחות על התעלות על התווספות בלא הרף ויש פה גם זינוק שמיימי מן הארץ צומח העץ כלפי מרום לא להיות כבול בארציות, אלא להורות את הדרך שבאמת כיוון כל החיים הוא כלפי מעלה. כלפי העליוניות, כלפי הרוחניות, כלפי כל זה. מצד שני, יש פה גם ביטוי לכך שכל מה שאתה צומח ועולה חייב להיות נטוע, מושרש, יונק ממה שקדם, מהשורשיות, מהעוצמה המקורית, הארצית, שקרקע עולם. הבסיס המוצק של כל החיים, מעניק לכל ההתפתחות. ועד רבה, השורשיות הזאת היא יוצרת גם את הכיוון, את ההבטחה שהצמיחה לא תסתה חלילה, אלא היא תהיה במישרין מכוונת כלפי המקור. והיא גם באה ואומרת שככל שאדם צומח ועולה בבחירתו האישית, בהתמודדויות שלו וסביבת הדרך האישית הרצונית שלו, לא תתאה לומר שברצון האישי שלו הוא סוטה מן המחשבה הקדומה התמונה באישיותו מצד המקור האלוקי שיצירתו. לא כך, אלא כאשר האדם, הדרך של האדם לבטא את עצמו היא להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שכבר תמון בו משורש יצירתו, משורש חיותו. בזה התורה היא עץ חיים, היא מצמיחה והולכת עוד ועוד ועוד את מכלול החיים של האדם, את כל הכוחות הנטועים בו, כפי מה שתמון בבריאתו, כפי מה שתמון בעץ, כך פירותיו. כל שמתחדש העץ, כך מתפתחים ומתמתקים הפירות שלו. הוא סופג מן הכל, הוא עומד ניצב והוא ממשיך להצמיח. יש אפילו בעץ תופעה מוזרה במבט ראשון, אבל היא קיימת. אפילו יש מושג בעצים מסוימים שדרוש להם מנות קור. יש סוגי פירות שהכן שהאקלים לא מספיק קר בחורף, הם לא מסוגלים לצמוח. זה דבר מוזר שדווקא הקור שבכל מקום הוא שובק חיים, הוא מקפיא את הכל, עוצר את הכל, דווקא בעץ הוא מבטיח את ההצלחה. דווקא פרק הזמן הארוך שבו אין לעץ פירות, אבל הוא בפנימיות סופג, מתעצם, קולט, זה מה שיבטיח שאחר כך הפירות שיצאו אל הפועל יהיו עוד יותר מוצלחים, עוד יותר טעימים. זה אולי קצת ממשיל את כל המציאות של עם ישראל, שגם הגלות, התקופה החשוכה, היא חשוכה רק למבט עין חיצוני, אבל בעומק יש צמיחה כל הזמן. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. על גבי הכל הישועה ממשיכה לצמוח, להתפתח, לפרוח ולעלות. כל שמו של מלך המשיח אנחנו רואים את צמח דוד עבדך, מירת תצמיח, קרנות ארון וישועתך. המילים המתומצתות כל כך לתפילה, לא אכלו בלי זה, בלי הביטוי, כפי שבנביא, איש צמח מתחתיו יצמח, את עבדי צמח, כל הגואל המושיע הוא צומח. מה זה אומר? זה אומר קודם כל את כל מה שאמרנו, שהגאולה האחרונה היא שלמות המשמעות של תפקיד האדם בעולם, לכן גם היא מבוטאת כך בצורה הזאת של העץ חיים, העץ השלם, שלמות. אבל גם היא אומרת שהיא צומחת מן הכל, שכל הדורות בונים אותה, כל הדורות מכינים אותה, ובזאת אנחנו אוחזים בה גם עכשיו, כי אנחנו נמשכים, נמצאים בתוך תהליך ההצמחה הזאת. אנחנו מטמיעים כוחות גם עכשיו, כוחות של חום ואור, או כוחות של קור לפעמים, והכל בונה בעץ החיים של התפתחות כל העולם אל אחריתו, אל תקוותו, אל שועתו. אני רוצה כאן לחזור למאמר המופלא הזה של הרב ציודה, כמה שנספיק לראות בו נקודות הערה, ואני מעריך שלא נוכל כולו לקרוא יחדיו, ואתם תשלימו בעזרת השם. הרב ציודה פה מתייחס לא רק לשורשיות ולעוצמה שיש באילן, אלא דווקא לנוי של האילן, וזה על מוסב סביב אותה משנה ידועה, המהלך בדרך ושונה ומפסיק. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק משנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שהפירוש הפשטי של המאמר הזה בא לומר שיש מה שיותר חשוב מכל עולם הצומח ויופיו, משנתו של האדם. אפילו כשהלך לך בדרך, אפילו כשמהלך בדרך, שקידת התורה, לא להסתכל ימין השמאלה, לא ליהנות מזיו הצמיחה חלילה. אם הוא עוסק עם משנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זה פשט המשנה. הרב ציודה בא להעיר לנו הערה אחרת, במשנה הזאת, לבד ממה שבאמת הדברים חריפים מדי, כן, לכאורה לומר לנו איזה מין הערה על חיוב השקידה, שוודאי זה נכון, מלכתך בדרך, זה נכון שבאמת אדם צריך לשקוד בכל מצב, התורה תהיה על לשונו בכל עת, אבל הביטוי מתחייב בנפשו על ההתפעלות מיופי הטבע, כאילו יש פה איזה מין דבר כל כך חמור, הוא טעון הסבר, וכאן באמת כנראה תמונה איזשהו, תמון איזשהו עומק יותר חשוב. צידו מתחילים מן השורש. התורה בהופעת אמיתתה, על ידי התקבלותה בישראל, מביאה לידי גילוי את זכות קיומה ואת ערך מהותה של כל הבריאה כולה. נאי זה יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם את תוהו ובוהו. כלומר, התורה היא תנאי בבריאה. קבלת התורה היא מקיימת את העולם. מהי הזיקה? האם התורה היא דבר חיצוני שהעולם והבריאה תלויים בו, או שהתורה והבריאה התמזגות אחת הן? כוחו ועוזו של מעשה בראשית, בכל שכלול מציאותו של עולם, במלוא ההדר והנוי, מתגלה הוא במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה הקודמת ומכשרת למדרגת החיים, מתבלט הוא ההדר והנוי הזה של היצירה המתפתחת ועולה, הולכת ומתרוממת, משתלם הוא ערכו של שכלול זה בשיא יכולתו של האדם, שבתכונת יצירתו נתנו לו מהלכים להיות הולך ועולה, משתכלל, אשר ברא אלוקים לעשות, מגיע הוא בא למעלת השותפות עם הקדוש ברוך הוא, מתוך משפט הצדק והאמת לאמיתו. צריך להבין את זה. כלומר, הצומח הוא שיא הבריאה הדוממת של העולם. הוא לא חי, הצמח הוא עוד לא חי, אבל הוא בעצם גמר ביטוי של מעשה בראשית כפי שהם, מצד מעשה השם. זה שהקדוש ברוך הוא נוטע, אולי זה מחזיר אותנו למדרש ההוא, הקדוש ברוך הוא מתעסק במתי תחילה, זה שצמוד עם מעשה בראשית, והייתה השם אלוקים, גן עדן מקדם, כל המציאות של גן עדן, מה שאנחנו מבינים או לא מבינים בו, כל מציאות נטיעת העצים המיוחדים הללו, הם בעצם מבטאת מגמות, ושהבריאה, הטבע בעצמו, הקרקע בעצמה, מצמיחה צמחים, מתמרים ועולים, ובפרט האילנות, זה מורה לנו שהטבע הגשמי לא נועד להיות כזה עיוור, סתמי כזה, ללא מגמה, ללא מטרה, אלא הבריאה הגולמית נועדה להיות צומחת ועולה, מתפתחת, ומגלה מלוא משמעות, מלוא טעם וערך, הדר והנוי, עלייתו ופריחתו מדרגת הצמיחה. הצומח הוא מכסה את הבריאה גופה, את הקרקע גופה, במרבד של נוי, של יופי, במציאות הראשונית גופה. זה מבטא רוב משמעות לכל כיוון הבריאה, שהבריאה נועדה לגלות משמעות מקרבה, לגלות מגמת ערך אדירה שתמונה בתוך כל מרחבי המציאות כולם. זוהי קומת הצמיחה שיש במציאות, שיאה הוא האדם שהוא בעצם מגלה את כל מה שמקופל וטמון בה בכוח הזה, לאיזה כיוון הכל מתפתח, מה קיים בכל, זה בעצם חיי האדם, הפסגה של כל הבריאה כולה. לכן האדם, בכל מעשיו, הוא כאין שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, משום שהוא שותף עם הרצונות שקדמו לבריאה, הוא בחייו מגלה את כל מה שטמון בבריאה, זה קיימות התורה, זה קיימות מעשה בראשית. במערכות היצירה נפגש הוא האדם בתוקף הליכתו ועלייתו זאת בהקבלת התאמה עם מדרגת הצמיחה ושיעור קומתה המזדקפת כלפי מעלה. האדם עץ השדה, צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון ישגה. זה קשור למה שאמרנו, שכך האדם כל הזמן מתפתח ועולה, גם קומת החיים הרוחנית של האדם, גם באופן האישי, לא מושגת בבת אחת, היא צמיחה של כל החיים כולם, העולים ומתפתחים, גם האומה כולה צומחת ועולה, מעלות ומורדות, עד התכלית האחריתית. כל חייו צמיחה וגילוי משמעות. התורה קרויה חירות. החירות אשר ימכור התורה שדבר שמחרות עלו חותיה בברית האהבה של הבורא עם עולמו ועם עמו, עבדי ולא עבדים לעבדים, היא מגלה את אמיתת חופש היצירה של האדם, וייחוד עניינו במהלך ההתעלות של היצירה כולה באדר תפטרתה ונוי שכלולה, בית הבחירה, שבמקדש קודשיו מקומם של לוחות הברית הזאת נכון החירות הזה בו שכינת התורה ועבודת הקודש המתקיים במצוותה ועל פיה הוא נויו של עולם. כלומר, אנחנו רואים שכל התורה כולה היא בעצם תוכן של חירות. מה זה אומר חירות? חירות זה אומר שבעצם התורה היא גילוי של טבע הכוחות שלנו. לא דבר מולבש חיצוני, אלא גילוי חירותי של מה שתמון בצד הישר והמזוכח והנעים של כוחות ומערכות חיינו, והנועם שבהם והטוב שבהם משתכלל דווקא ביופי שלהם, בצד של היופי, עד כדי שבית המקדש נקרא נויו של עולם. למה דווקא נוי? אנחנו רגילים להתייחס לנוי כדבר מאוד חיצוני, אפילו בחזר יש לפעמים לגלוג נושא אישה בשביל נוי, כן, הצורה, הצורה הזאת, נוי, כל מיני טעמים חיצוניים, לא מהותיים. דווקא בית המקדש נקרא נויו של עולם, אפילו הביטוי שהוגש אגל נווהו, גם הביטוי נווה שמכונה בו בית המקדש, גם הוא מזכיר לנו את הביטוי נוי. למה דווקא נוי? אולי קצת עוזר לנו להבין את זה מאמר אחר בעין היה, ואין היה ברכות, יש התייחסות רבה, אנחנו גם אותה לא נקרא כולה בפנים, התייחסות ליופי בתור ערך מאוד ראשוני. רואים פה בסעיף מ"ו הזה, היופי הוא הסדר המתוקן והמורה ביותר על כוונת מכוון במעשה. דווקא היופי שיש במציאות הוא מורה על מה שהמציאות היא לא רק בערך מכוונת מאת הקדוש ברוך הוא, אלא היא כל כך ערוכה, כל כך מדויקת, עד כדי שאפילו יופי מקרין מתוכה. היופי שמקרין מן המציאות מורה על מתיקותה של המציאות, על היותה ארוחה בצורה מדויקת ונפלאה לטוב עליון, למגמת היוצר המצויה בתוכה. כי אפשר לפי הציור המדומה שהזדמן תועלת מושג מדבר במקרה, אבל אי אפשר כלל שהזדמן דבר לוקח את הלב ביופיו ויהיה בלא הערכת מערכה בכוונה, שמשפט היופי הוא קיבוץ חוקים נפרדים למערכה אחת וסידור מקביל. על כן ראשית ההסתכלות ממעשה השם ומצד חוקי היופי השולטים בכל המציאות הרוחני והגשמי, העצמי והמקרי. היופי הוא בעצם מתאים לנו ומייפה לנו. לכן אולי מה ששייך קצת בפרשת השבוע זה כלי ואנווהו, התנהל לפניו במצוות, הנוי של המצוות, ההידור מצווה, מישהו מציין לא רק צד של התווספות כזאת, אלא הוא בכורה מציין גם את כל מגמת העושה. אדם עושה את המצווה גם דואג להידורה, אז הוא מציין את מלוא החיבור, את מלוא הקישור, את מלוא השייכות וההזדהות של העושה את המצווה עם המצווה. דווקא היפוי החיצוני הוא מורה על עוצמה פנימית המגעת עד החוץ, כמובן אם היופי הוא מנותק תוך כדי שכחת הפנים התוכי, אז יש פה סילוף, אז אנחנו מדגישים את החוץ על חשבון העיקר. אבל אם באמת מתוך הפנים מגיעים אל החוץ, ודאי ככה הדברים אצל הקדוש ברוך הוא, וככה אנחנו מאמינים צריכים להיות הדברים אצל עושה מצווה בצורה שלמה, אז ככה ודאי שהיופי הוא מורה על גמר היצירה. וכאן בעמוד שלפני כן פה הרב עושה הבחנה בין מה שקיים היה בתקופות שעם ישראל עוד לא הזדכך לבין מה שקיים בתקופה של גאולה שלמה. אומר, על כן עתידים, עתידים בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שיוכלו להשלים את נפשם גם בריח וגם ביופי. אתם רואים פה בעמודה האמצעית למעלה, זאת היא המעלה העליונה, שבהרגשת היופי זה יבוא דווקא מצד הקדושה והשלמות, כי לא תהיה עוד מלחמה פנימית, כי עם כל כוחות הנפש שקיעו וידעו הטוב העליון של עבודת השם השלמה, כמו שהובטחנו מפי השם ברך, והולך אתכם קוממיות. כלומר, דווקא הקומה השלמה של הזכות בעקבתא דמשיחא, בתקופה של גאולה, היא מחזירה אותנו להתאמה גמורה שבין כל הכוחות הצומחים מן הפנים אל כל הכוחות המסתדרים יפה גם באופן החיצוני. הדברים אפילו עוד יותר חריפים מודגשים בפרק בשמונה קבצים, אולי נראה אם נספיק אותו, קובץ א' תשע"ח. בכל אופן, כאן הרציודה בא להסביר את המאמר הזה. המהלך בדרך פוסק משנתו, מה נאי לן זה, מה נאי ניר זה. אכן, מתוך שפע התורה תופס האדם את גילויו של הנוי הזה, מה נאי לן זה, המופיע כולו בתוכה ועל ידה, שהיא גם כולה עץ חיים למחזיקים בה. דווקא מתוך התורה, מתוך הפנים, אפשר להתבונן נכון על הנוי החיצוני של כל הבריאה. בהפסקת חיוניותו ממקור שפע זה, מסתלפת פנייתו הנפרדת אל אותו הנוי המחוסר החיים, והרי הוא כשלא זכה מתחייב בה בעצמה גרומות הנוי בנפשו, נפשו החיה ורוחו הממללה. ושייכות דבקותו הקיימת ועולה אל אותו מקור שפע מתגלה כל ההודו והדרו של הנוי הזה, הוא מתמלא תהילת מלכו של עולם, אשר ברא בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. כלומר, דווקא מתוך היופי הפנימי, מתוך החירות של התורה, שפע ברכתה, הצמיחה שבה, השורשיות שבה וההסתעפות שבה, עד כדי החיבור האישי של הלומד עם התורה, שהרי 70 פנים לתורה, והתורה היא נקראת תפארת, והיא ההתפארות וההתפשטות של כל החוכמה שבאדם וכל הכוחות שבאדם וכל העצמיות של האדם מתפתחת ועולה. ראיתי שיש אומרים עץ לשון עצם, אותו שורש, יש איזה לשון אי אחד. יש פה כל העצמיות של האדם מתפתחת, מתענפת ועושה פירות. כן, מי שלא הניחו לו לעשות פירות, אמר חזל הזה, כאשר האדם הוא כזה צומח נאי, אז בעצם תורתו היא איש למה, אז כל הבריאה היא יופיה משכלל ומזכך את המגמה התמונה בה. אבל אם האדם שוכח את המגמה, את כל הערכים, את כל המוסריות, את כל תפארת האדם, מקפל את כל החיים שלו רק כלפי הקליפה החיצונית, לעסוק ולחקור ולהתבונן ביופיה של הבריאה באופן קר, באופן שלא צומח, מתוך המעמקים, מתוך התאומות הפנימיים של לוז הבריאה וכל משמעויותי התורה, האדם כזה מתחייב בנפשו. מה פירוש מתחייב בנפשו? הוא פספס את כל שלמות המהלך. הוא פגם בשני הדברים. הוא פגם גם בהסתכלות בבריאה באופן חיצוני, שהוא סילף את משמעותה, ומיקד את המבט כלפי החוץ, כלפי הנוי השלילי, כלפי הצדדים התאוותניים החיצוניים של המציאות, המייפים ומשכיחים את חובתו ומגמתו ומשמעות חייו המוסרית העליונה, העמוקה והחשובה של האדם. הוא גם פספס את החיות שלו, היות שהתורה שלו לא התרוממה, לא השתלמה להיות כזאת תורה, שאצלה כל החיים מהירים בתוכה. תורה שהיא בחינת עץ חיים, יש בזוהר הבחנה, תורה שהיא עץ חיים לעומת תורה שהיא עץ הדעת, שיש בה ניתוק, לא כל הכוחות במישרים, כמו שראינו קודם. להיות מבחינה כזאת של תורת חיים, תורה שהיא תורה שלמה, זה מה שחסר. ואז עושה הרב ציודה הבחנה, בגופו של המאמר יש לנו שתי גרסאות, מי הבעל המאמרה, אם רבי שמעון או רבי יעקב. אז אומר הרציודה, כל אחד לשיטת, בשתי בחינות ושני רבדים מוצא דרך זה הרציודה במשנה הזאת. אם זה רבי יעקב, אז רבי יעקב לשיטת שהוא בעל הממרה של העולם הזה דומה לפרוסדור, כי העולם הזה הוא כפרוסדור לעולם הבא שהוא הטרקלין, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. עצם זה שאפשר להסתכל על העולם הזה כפרוסדור בפני עולם הבא, איזה פרוסדור? לא בתפיסה הקטנה, תעשה פה את המצוות, תמלא את הקופה, תצבור זכויות, ואז תקנה כרטיס לעולם אחר לגמרי, שנקרא עולם הבא, שם מקבלים פרס. אלא בצורה הרבה יותר עמוקה, פרוסדור בפני עולם, פרוסדור לעולם הבא, זאת אומרת, שאור עולם הבא מסוגל להיות מאיר בעולם הזה, לפי דרגתו, לפי מה שהעולם הזה הוא עולם קצוב, כך גם אור עולם הבא מאיר בו בצורה קצובה. אבל אותם ערכים, אותם מגמות, הן החיות בתוככי העולם הזה. לאורן אנחנו הולכים, מתוכם אנחנו בונים לנו את העולם המסוגל להתראות בעתיד בשלמות גדולה יותר, הוא נקרא עולם הבא. לכן, ברכת החכמים בארץ ישראל, אשר חיי נשמות אוויר ארצה, שבה נקראו ישראל גוי אחד בארץ, הייתה זו עולמך תראה בחייך. יתר על כל ההתפשטות, התפשטות ההשפעה האידיאלית של עולם הבא להווייתו הממשית של העולם הזה, את העולם הבא בעצמו המיוחד מוכן לכך, תראה בחייך הממשיים והאישיים. כן? ארץ ישראל מסוגלת להיות כאילו ממש עולם הבא, לא רק איזה פרוסדור רחוק, אלא ממשות של טעם ונעימות, כי ביישובה של ארץ ישראל, וזה סגולתה, זו ברכתה, נוכל לחיות אותה בצורה כזאת שהיא אופייה וטובה, נוכל לפי המזבא מטובה, הם כולם המשך ברכה והצלת רוח, נושקים לתורה בעצמם. מבקש אתה לראות השכינה בעולם הזה עסוק בתורה בארץ ישראל, כי אכן כאן מתוך עסק התורה בארץ ישראל מתגלת לך בפרטיותך השכינה בעולם הזה, ואך מתוכה מתגלה לך כל נויו של העולם וכל נויו של האילן. לעומת זה יש בעל הממרה, לפי הגרסה השנייה, רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי, הוא עשה הבחנה בדרגה יותר גבוהה. הוא אמר מתוך, שבאופן כל כך קיצוני, יופי החיים, טובם ונעימותם, מוכרחים להיות שייכים אך ורק לסגולתה של ארץ ישראל. אז מתי ארץ ישראל מגלה את סגולותיה? מתי שעם ישראל בתוכה חי בסקיפות קומה, חי באופן ממלכתי, חי ומגלה את כל החיבור שלו עם הארץ, והארץ מגלה את תפקידה ויהודה, אז כל זה חי, וכאשר זה לא קיים, עד רבה, צריכים שארץ ישראל תכפוף את עצמה ותכנס את ברכתה, כן? למי ארץ ארץ, למי את נותנת פירותייך, כן? ולכן אין לך קץ מגולה מזה רק, ואתם הרי ישראל לנפכם תיתן ופיריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים עדנה בלידה עינת מטל שמיים מהדר כרמל ושרון, שיפת רזי ההוויה תקשיב אוזן עם חי ומעדן שירה ויפי חיים אור קודש ימלא, וההוויה כולה לא תדובב בחירי הרי נדחה מותרת. כלומר, ההבחנה הזאת מתחייב בנפשו, היא בעצם מין הבחנה בין גלות לגאולה. בין תקופת חיים שלבשו שמיים כדרות וסק שם כסותם, שכל היופי מוכרח להיות, כל מה ששייך לנעימות החיים, הוא מוכרח להיות בגדר של איסור, משום שהוא עלול להוביל את האדם החוצה, כי התורה היא לא אדירה כל כך, היא לא טבעית כל כך, היא לא מתגלה במרחב החיים הנורמלי של אומה בארצה. לכן גם כל הצדדים הללו של ברכתה יופיה ועדנה של ארץ ישראל מוכרחים להתקפל ולהסתתר ולהיעלם, וארץ ישראל חריבה וכל המקודש מחברו חרב מחברו חלילה. ובעת הגאולה, כאשר התורה מתפרצת במלוא עוזה, תורה אידיאלית, תורה שצומחת מכל מעיינות החיים, נטבעת מכל הכוחות, מהישרות של המידות ושל המוסר והטבע, תורה שצומחת משורשי הבריאה, תורה שמגלה את משמעות העולם כולו, את כל ימותיו, את כל תעודתו עד האחרית השלמה, תורה שעולם הזה ועולם הבא הם ברצף אחד בה, תורה שהחיים פנימיותם וחיצוניותם המשמעות העמוקה של חיי התורה שבהם, יחד עם היופי והטעם והנוי החיצוניים שבהם, הם רצף אחד של פאר, של יופי, של נפלאות כזאת. עד כדי מה שמופיע באמת בלחשי ההוויה, לא בלחשי ההוויה, סליחה, אלא בשמונה קבצים, שאדרבה, התביעה לשלמות היופי המפואר ושכלול הדמיון בכל איתניותו, עם כל מה שלפניו, כל מה שלאחריו, זהו יסוד האיתן של תביעת החיים, התוכן המחולל בחסרונו את הצעקה הנוראה שיושב הקדוש ברוך הוא ושואל כארי, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וגליתי את בני. כלומר, דווקא השפיץ הזה של הכל, התביעה ליופי של הכל, לאחדות התיומת של החיבור הגדול, היא דוחקת, היא התביעה האלוקית לכל החיים החסרים, האפורים, השוממים, שחסרים את החיות, את הליטוש, את הברק, את הנפלאות החיבור וההתאמה שכל כך נצריכים להיות בין הפנים לבין החוץ, וכל המערכות הם הם הזוקקים, הטובעים, הצועקים את בניין הבית, את נויו של עולם שיופיע ויגלה את אור החיים ואינו משמעותם. טוב.